שלום, אתם מאזינים לפודקאסט התחנה הבאה, הפודקאסט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. בכל פרק נפגוש כאן בכירים מעולם התחבורה ונדבר איתם על תחבורת העתיד בישראל. איתי באולפן מנכ"ל משרד התחבורה מר משה בן זקן. בפרק הזה נפרט את כל השלבים שהובילו את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לסדר העדיפויות בתקציב 2025, שהוא חסר תקדים עבור המשרד, 50 מיליארד שקלים. על מה אחראי משרד התחבורה?
משרד התחבורה בעצם אחראי על תחומים מאוד מאוד רחבים. אפשר לדבר פה לא מעט זמן ולא נגיע לכולם, אבל עיקרי הדברים זה אוויר, ים ויבשה, תשתיות, כמובן שזה הכבישים, ים שזה נמלים, אוויר שזה רשות זאת התעופה, שזה כל עניין התעופה.
תעופה אזרחית.
תעופה אזרחית, מטענים, ומשהו שאני חושב שהציבור לא יודע, צריך לקחת סקופ, גם השירות המטאורולוגי הוא תחת משרד התחבורה.
איך זה קשור?
זה קשור, בסופו של דבר, הוא נותן לנו תחזית עבור המטוסים, עבור האוניות, עבור התשתיות, הכבישים, הרכבות. הדבר הזה שלקחו את זה בחשבון לפני עשרות שנים, הבינו שזה חייב להיות בעצם מחובר לנושא הזה, ויש לנו שירות טוב, שהוא באמת נותן תחזיות מצוינות.
אם יש בכל זאת בעיה, התכוננתי לגשם והוא לא הגיע, אני מדבר איתך.
תסמס, אני אסביר לך שגם אני התכוננתי לגשם.
כנראה. אבל בסופו של דבר, כבישים זה עובר ברשויות מקומיות, איך מתבצעת החלוקה הזאת?
כבישים זה עובר ברשויות מקומיות, אבל מי שמרכז את כל נושא הכבישים, זה משרד התחבורה.
אוקיי. לא משנה מה, כל סמטה בכל מושב...
זה תלוי, זה תלוי, אבל באופן כללי, כן, יש חברות בנות למשרד התחבורה, נתיבי ישראל, נתיבים עירוניים, נתיבי איילון, חוצי ישראל, הם בקשר עם הרשויות, והם בעצם כפופים למשרד התחבורה, ואנחנו ביחד ממפים את מדינת ישראל, את הכבישים במדינת ישראל, ופועלים לעשות את הטוב ביותר עבור האזרחים.
יפה, אז כשאתה מדבר על הטוב ביותר, בוא נדבר, אנחנו בשנת 2025, מה האתגרים שעומדים היום?
יש לא מעט אתגרים. בטח מאז השביעי באוקטובר, משרד התחבורה נרתם באופן מלא לטובת המאמץ המלחמתי, ובעולם של תשתיות, אנחנו כמובן נמצאים באתגר התשתיות בצפון ובדרום, תקציבים של מיליארדי שקלים שאנחנו מגייסים לטובת השיקום, שהמפונים בעזרת השם יחזרו הביתה בשלום ויהיה להם...
שיקום זה אומר שיקום גם של תשתיות שנפגעו?
תשתיות
בתחום כמובן.
תשתיות כמובן שנפגעו בתחום. דיברנו על כבישים,
כל דבר, תחנות
אוטובוס, מסופים, אנחנו רוצים שהם יחזרו הביתה כמובן למציאות טובה יותר אפילו ממה שהיה לפני כן.
הזדמנות.
ואנחנו, בדיוק, זה הזדמנות, ואנחנו בעצם ביחד, כפי שציינתי עם חברות הבנות, כמובן השרה מובילה את הדבר הזה, נמצאת בשטח, עשינו המון המון סיורים עם ראשי הרשויות, גם בצפון וגם בדרום, ואנחנו פועלים כבר עכשיו אגב, לשקם את האזורים הללו, זה אתגר מהותי, יש כמובן אתגרים נוספים, זה לא סוד, שחברות התעופה הזרות, לצורך הדוגמה, הפסיקו את הטיסות שלהם למדינת ישראל, ולמה? כי מדינת ישראל נמצאת במלחמה. מדינת ישראל נמצאת במלחמה, אנחנו רואים מה קורה ברוסיה, אוקראינה, במקומות שהיה בהם מלחמות, פשוט אין טיסות והשמיים סגורים בגדול. אנחנו מאז השביעי באוקטובר, קודם כל שמרנו על שמיים פתוחים. ישבנו אלפי ישראלים, עשרות של אלפים, למדינת ישראל, בטח בתחילת המלחמה, ביחד עם חברות התעופה הישראליות, והצלחנו להביא אותם למילואים, הורים למשפחות שלהם, ילדים שהיו במשלחות, ברוך השם בשלום. ומאז אנחנו מאותגרים עם העניין הזה של חברות התעופה.
יש כל
מיני סיבות, אבל צריך להגיד רגע, עוד סיבה שאותה דווקא לא משמיעים. אנחנו בקשר עם מנכלי חברות, רטה זה הרשות לתעופה אזרחית אצלנו, בקשר עם כל הרטאות כמעט בעולם. והתשובה היא תשובה, אומנם תמימה, אבל תשובה פשוטה שאותה לא מדבררים. טייסים ודיילים ודיילות. שבעצם רואים בתקשורת שלהם מה קורה כאן מדינת ישראל, לא מוכנים להשתבץ ולעלות לטיסות בישראל. ולכן החברות לא יכולות להתחייב עבור מדינת ישראל.
ועבור הנושאים.
ועבור הנושאים, אני מדבר על הנושאים. והדבר הזה בעצם גורם לתחייה, וזה כמו גלגל. אבל אנחנו פועלים בעניין הזה. עשינו מספר פעולות בעניין הזה, אנחנו ראינו כמה חברות שחזרו, אנחנו נראה עוד חברות שחוזרות, בטח לאור הפעולות שצבא הגנה לישראל עשו, בחודשים האחרונים ובכלל, אנחנו כבר רואים חברות שחוזרות, וזה אתגר, זה אתגר, אבל עדיין עברו מיליוני אזרחים, תוך כדי המלחמה, יצאו מישראל, נכנסו לישראל, ושמרנו על שגרה, שגרה מתוחה, אבל שמרנו על שגרה בשמיים.
אנחנו נדבר בעיקר על, על, התש, על, על תשתיות, על הרחבת התחבורה בארץ, כמובן, מה שלא תלוי בנו, לא תלוי בנו, מה, מה האתגרים, מה, על מה לשים את הפוקוס, בפתח השנה החדשה. בעצם תקציב אושר.
כן, אנחנו נלחמנו להביא תקציב עתק, כי הסברנו את האתגרים שיש, גם בכבישים, גם בים, וגם באוויר. והתשתיות, כמובן, טופלו ויהיה טופלו, הבאנו את זה במזכרת תקציב של שנת 2023, תקציב עתק לחומש, נתיבי ישראל, נתיבי אלון ועוד חברות, והשנה, בשנת 2025, הבאנו תקציב שהוא יותר מוטה תחבורה ציבורית. תקציב בעצם מביא איתו כמה אלמנטים שהם אמורים לשפר בחומש הקרוב את התחבורה הציבורית. אחד, רשויות מטרופוליניות.
בהקשר התחבורתי בלבד, שיש מי שמנהל אזורים שהם קרובים...
אשכול.
אשכול, לא, אני חושב על עיר כמו רמת גן, שבאמת היא מחוברת לכל מה שמסביב, לא יכול, לא, אין החלטה ברמת גן שלא משפיעה על בני ברק, גבעתיים, תל אביב.
בגדול על כל המטרופולין, וכך הפוך, בני ברק משפיע על רמת גן, ותל אביב
כמובן
משפיע על כל הסביבה. ובעצם החוק הזה אומר שהוא לוקח כוח ואחריות ממשרד התחבורה, ומוריד את זה לרשויות. ונלחמנו בתקציב האחרון להעביר את חוק הרשויות, את חוק הרשויות המטרופוליניות, וזה כבר עבר ועדת שרים, זה מתקדם לקריאה ראשונה ושנייה, וזה הסתיים בעזרת השם בכנסת. בעצם הדבר הזה מעביר, מעביר את היכולת חשיבה, היכולת פיזור של קווים, של תחנות, של כל הנושא של העומסים, של התדירויות לרשויות. אבל הם רואים, הרשויות יראו את זה בפאזל אחד שלם, ולא כל אחד בחלק שלו, וזה אמור בעצם להביא פתרון ולייעל את כל הנושא התחבורה הציבורית. אגב, זה יהיה גם בירושלים, כמטרופולין, כן. וגם בתל אביב, וככל והדבר הזה אנחנו נראה אותו הולך ומשתפר, ובעצם אנחנו נראה שהדבר הזה הוא טוב למדינת ישראל, אנחנו נמשיך במטרופולין באר שבע, ומטרופולין חיפה. זה דבר גדול, כי לא סתם לא ויתרו על זה מצד אחד, מצד שני אנחנו ראינו את היעילות של העניין הזה, ואנחנו דוחפים את זה קדימה.
ראיתם את היעילות בארצות אחרות?
אנחנו עשינו בדיקה ובחינה מול מדינות אחרות בעולם, וראינו ששם הדבר הזה, איפה שהוא קיים, זה עובד טוב. מקווה שגם פה זה יעבוד טוב.
איך ראשי הערים מקבלים את הדבר הזה? מבחינתם זה באמת שדרוג, או שעכשיו הם אומרים, רגע, לא בא לי לריב עם השכנים, דווקא.
ראשי הרשויות, ראשי הרשויות בשיח איתנו ובשיח ער, כמובן שהם מתחילים להבין שמתחיל להגיע אליהם כוח, עם הכוח גם באחריות, כל אחד מן הסתם רוצה לראות איך הוא יוביל באזור שלו, או בכלל שמישהו אחר לא יוביל עבורו. לצד זה, הבאנו תוספות שירות. מה זה בעצם תוספות שירות? זה עוד קווים. אנחנו רואים, ואני מקבל לא מעט טלפונים למכשיר הנייד שלי, של אזרחים שאומרים, האוטובוס לא הגיע, האוטובוס מגיע פעם בחצי שעה, האוטובוס מגיע פעם בשעה, כל אחד לפי אזור המגורים שלו, זה משהו שצף, ואנחנו מכירים את זה. תוספות השירות זה תוספת קווים, תוספת אוטובוסים, תוספות של תדירויות שאנחנו נראה בעוד ועוד מקומות.
כלומר, גם יגיע למקומות שאולי לא מגיע כרגע הקו?
לא רק שלא מגיע, בטח מה שלא מגיע יגיע,
כן.
ומה שמגיע יגיע יותר מהר
מדויק,
ויותר מדויק.
ויותר.
וזה מביא לנו עוד אלמנט, עוד גיוס של נהגים. נהגים שלנו הם נהגים מקצועיים, מסורים, הם מובילי הדרך. אנחנו מאמינים בהם, ואנחנו חושבים שהם עושים את העבודה הטובה ביותר. היה מצוקה בנושא הנהגים, לפני כשנתיים היה מחסור בנהגים, אנחנו הבאנו ביחד ממשרד האוצר שיפור למעמד הנהג, העלינו לו את השכר.
אתם אחראים על השכר? זה לא חברות?
זה חברות, אנחנו עושים איתם כל פעם הסדרה ענפית, הסדרות, מגיעים איתם להישגים. בסופו של דבר אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המפעילים, כל אחד עם ההסכם שלו, יש לנו יכולת לדבר עם האוצר, ככל שהנהגים יהיו מרוצים ויהיו טובים על הכביש, בסופו של דבר הם מחזיקים את העגל, יש להם אחריות, אנחנו רוצים שהם יהיו שמחים והם יהיו אחראים, והם יהיו טובים ומקצועיים. ולכן הדבר הזה בעצם הוביל אותנו לעלות להם את השכר, אבל תראה איזה פלא, ממצב שיש מחסור, אנחנו בשנת 23, סיכמנו, וגם קצת בתחילת 24, עלייה של 2,500 נהגים.
וואו.
2,500 נהגים.
כתוצאה משיפור תנאים?
כתוצאה משיפור מעמד השכר, לקחנו את זה לליבנו, עשינו הסברה, ביחד עם המפעילים, הרשות התחבורה הציבורית, וכמובן, בהובלת המשרד, וראינו את הדבר הזה, אבל סיפרתי לך על תוספות שירות,
כן.
אבל כל הדבר הזה לא יכול להתחבר בלי אותו משולש דיברתי, מחירים נוחים וזולים ונגישות.
אני בעיקר בזמן האחרון שומע שהמחירים עולים.
נכון.
אז על מה אתה מדבר?
אז טוב שאני פה.
סוף סוף אני יכול לשאול.
יש מי שרוצה לבוא ולהשמיע שהמחירים עולים, אבל הוא לא משמיע איך המחיר עלה מצד אחד, אבל מצד שני, הרפורמה שהבאנו היא מורידה משמעותית את המחיר בתחבורה הציבורית.
איך תסביר את הפלא?
יש רפורמה ששרת התחבורה נכנסה לתפקיד, היא אמרה שהיא תביא את הרפורמה הזאת, צדק תחבורתי. Okay. הפעימה הראשונה עברה. מה הפעימה הראשונה אומרת? חיילים משוחררים קיבלו מה שלא היה שנה חינם. במקום שחייל משוחרר יצא, ואבא או אמא יקנו לו רכב, קודם כל בוא תתנסה בתחבורה הציבורית, שנה חינם. מה שלא היה פה אף פעם. פריפריה, 50% הנחה. 50% הנחה.
מנקודת היציאה שלהם?
מנקודת היציאה.
זאת אומרת, גם כי המחירים בעצם, שהם על בסיס מרחק, בעיקר.
על כל בסיס, אם בסופו של דבר מישהו שילם 300 שקלים, הוא ישלם 150 שקלים. שילם 99 שקלים, הוא ישלם... הכל נחתך ב-50%. צעירים, מגיל 18 עד גיל 26, 33% הנחה. זה רק הפעימה הראשונה.
Okay.
אנחנו רואים את השימושים, ואנחנו מרגישים את זה בציבור, שאנשים עוברים למשתמשים גבוהים, בגלל המחירים, שהמחירים הם יותר זולים ויותר נוחים. זאת הייתה הפעימה הראשונה. עברה משתמשים. הפעימה השנייה, שהבטחנו שנביא אותה, זה 50% הנחה, בשכונות סוציו 1 עד 5, מה זה אומר? מקריית שמונה ועד אלת. כל יישוב יש לו הגדרה של אזורי סוציו 1 עד 5 בתוך היישוב. גם הם הולכים ליהנות מהוזלה של 50% הנחה.
זאת אומרת, אתם יודעים איפה הבן אדם גר?
אנחנו יודעים,
גר?
בדיוק. יודעים איפה הוא גר. יודעים...
מבחינת רחוב?
הכל. ברמת רחוב עשינו מיפוי מסודר ביחד עם הרשות התחבורה הציבורית, משרד האוצר, כמובן בגיבוי של היועצת המשפטית.
והזכאי או לא זכאי?
זכאי, אתה מזין את מה שצריך, אתה מקבל 50% הנחה. לא רק זה. אומרים שאנחנו מעלים, אבל הם לא מספרים שכמעט 500,000 אזרחים נוספים מבוגרים, שהיו מקבלים נסיעות חינם מגיל 75, היום זה מגיל 67.
אוקיי.
זה מטורף.
זה מכניס עוד...
נתח משמעותי. הדבר הזה בעצם לוקח את אותה עלייה של 2 שקלים, יש אוכלוסיות מסוימות ומשתמשים בסגנונות מסוימים שתהיה להם עלייה, בסופו של דבר משרד האוצר רצה לעלות לנו ב-3.80 אגורות, לא הסכמנו, התפשרנו על 2 שקלים, בתנאי ש-75% מהאוכלוסייה שמשתמשת היום בתחבורה ציבורית, תזכה להנחות הללו. אז 75% הנחה הולכים לזכות בהנחות חסרות תקדים. עכשיו תראה עוד משהו, אנחנו ראינו באחד מהערוצים, שאמרו שיש התייקרות מטורפת, 2 שקלים, ו... באתרים של אותם ערוצים, לא במהדורות, ראינו כתבות, רק בשבוע שעבר, שמסבירים שהרפורמות והנחות הגדולות בתחבורה הציבורית שהולכים לעשות, שלא היו פה שנים, לא בהכרח יעלו את כמות הנושאים. אז בוא נסביר רגע לציבור.
בבקשה.
אנחנו באנו לשפר את התחבורה הציבורית על מנת להוריד את הגודש בכבישים, לצמצם את זיהום האוויר וכמובן את תאונות הדרכים. ההוזלות הללו הם לא רק באוטובוסים, הם גם ברכבות, בכל כלי שקשור לתחבורה ציבורית. הבאנו פה כמה, כפי שציינתי, כמה אלמנטים על מנת שהדבר הזה יבוא ויהיה מקשה אחת שתסייע. רשויות מטרופוליניות, תוספות שירות והוזלות במחירים, הוזלות משמעותיות שיהיה קל, נגיש, יעיל וזול. ולדבר הזה בעצם מצטרף, ובזה אני מסכם, נושא התשתיות. נושא התשתיות, יש אוטובוסים, אנחנו עכשיו נביא עוד אוטובוסים, אנחנו נעשה הוזלה במחירים, אנחנו נחוקק את החוק של הרשויות המטרופוליניות, אבל צריך בסוף כבישים שיהיו מהירים, שהאוטובוסים האלה לא יעמדו בפקקים. שר רגב אמרה בתחילת הקדנציה שנטץ, שיהיה ריק ורק נסתכל בו מהפקק, הוא לא יישאר נטץ, יש בזה היגיון. ראינו את זה בכביש אחד וראינו את זה בעוד כבישים. הנטצים נועדו על מנת, לשרת את אותם אוטובוסים שיש עליהם אזרחים. נלחמנו עכשיו על תוספות שירות, הבאנו 250 מיליון שקלים, נמשיך עכשיו גם לקדם את נושא התשתיות בתחבורה הציבורית, ונביא עוד ועוד הסכמי מאיץ, הסכמי נטצים, על מנת שהאוטובוסים יהיה להם רשת כבישים שיוכלו להגיע מכל מקום לכל מקום.
כדי שזה יהיה משתלם לעלות על אותו אוטובוס.
כי אם בסוף האוטובוס מגיע יותר לאט מרכב פרטי,
לא עשינו כלום.
אז בשיקול...
אז זה באמת המקום של הביקורת, כי בעצם אנחנו במצב שאנחנו עוד מרשתים את המקומות האלה, והרישות הזה הוא חשוב, כדי שבאמת נרגיש שמשתמשים בתחבורה הציבורית, זה דבר אחד, ושבאמת יש שיפור, ואז כבר מתחיל להיות כדאי לבן אדם להעדיף להשתמש בתחבורה ציבורית. אז זה אומר שעכשיו, מה, מוסיפים תחנות, יש עוד אמצעי תחבורה ששולחים להתווסף?
אנחנו ביחד עם חברות הבנות מוסיפים לא רק תחנות, אנחנו בונים מסופים. בונים, יש תוכנית לבניית אבים תחבורתיים. אב התחבורתי בעצם הולך להיות מקום ששם יתרכזו גם אוטובוסים, גם רכבות כבדות, גם רכבות קלות, גם אזור מסחר שאנשים יוכלו לעצור שם ולעשות.
מין תחנה מרכזית.
תחנה כזה. מרכזית, משודרגת, ובעצם האבים האלה יהיו מחוברים לאותם מקומות שיהיה להם גישה של גם תחבורה של דו-גלגלי, אופניים, קורקינטים, אגב קורקינטים. העברנו חוק שניסו להעביר מספר שנים לבטיחות הנוסע,
כן.
שמחייבים, ואנחנו מחייבים לשים לוחית רישוי על קורקינט, לשמור על הנוסע, ולשמור על האזרח שבא מול הנוסע. לצערי הרב, זה לא סוד, אנחנו רואים מספר גדול של תאונות, גם מול אזרחים שצועדים ברגל, ובכלל, ביחד עם הכלים האלה, הכלים הדו-גלגליים, וחוקקנו, וזה כבר קורה, כבר מתקינים את לוחיות הרישוי, אנחנו רואים את העלייה, ולצד זה גם עשינו הסכם עם הרשויות, ביחד עם המשרד לביטחון פנים, שגם אפשר לאכוף בתוך הרשויות. יש את עניין האכיפה.
כן, זה חסר, כי, עזוב, משתוללים שם על
הדרכות,
אני מדבר על הכבישים.
אנחנו אישרנו ודחפנו גם את הרשויות המקומיות, שבשיתוף פעולה, עם השיטור העירוני והצוותים שמסתובבים ברשויות, יהיה להם את האפשרות לאכוף, לקנוס ולטפל באותם פורי חוק, על מנת לשמור על חיי אדם.
ואנחנו מדברים על לחבר יותר צפונה ויותר דרומה, גם את הרכבות.
כן. תראה, אני בקדנציה הקודמת של שרת התחבורה, הייתי ראש מטה, לא הייתי מנכ"ל. Mm-hmm. ואני זוכר שיחה מאוד, מאוד מרגשת, עם ראש עיריית בית שאן,
okay.
שבעצם הגיע ללשכה ואמר, שלא מצליחים לגייס לו כמה עשרות מיליוני שקלים בודדים, לטובת שבילי אופניים שילדים בבית שעה ניסו. על שביל אופניים, משהו okay. שהוא נראה במרכז או בכלל, דבר פשוט. וזה לא היה מובן, איך יכול להיות שבמרכז משקיעים 400 מיליארד שקל, רק מטרו 180 מיליארד שקל, קו ירוק, קו סגול, קו חום, קו אדום, שזה מצוין, אנחנו בעד, אנחנו עובדים בדבר הזה. אבל אז היה נראה לנו משהו שהוא קצת מנותק. ואני זוכר את השרה רגב אומרת, אם לא יהיה תקציבים לפריפריה, ואם לא יהיה חיבור מדינת ישראל, אנחנו לא נקדם את המרכז, לא נקדם את המטרו.
כן, היה הרבה ביקורת.
היה על זה ביקורת. מה קרה כתוצאה מהאמירה הזו? חזרנו למשרד התחבורה, רצה הגורל, והמשכנו עם אותו קו. ולראשונה, משרד האוצר הקצה 2.4 מיליארד שקלים לחיבור מדינת ישראל מקריית שמונה ועד אילת. לחבר את הפריפריה למרכז. הרי אנחנו מסתכלים מה קורה בשטח, מה נחוץ, אנחנו יורדים לשטח, מסתובבים, בודקים, שואלים, מתעניינים, לצד הביקורת, אנחנו גם שומעים אנשים שרואים את הפעילות, ואומרים שהדברים האלה צריכים לעשות בצורה שאנחנו עושים, אבל אנחנו שמחים, לשמוע וללמוד גם מביקורת, אבל שהיא ביקורת עניינית ואמיתית, וכמובן גם תמיד אנחנו שמחים גם לראות את האזרחים שמחים ונהנים מהתוצרים שאנחנו
גם מובילים. ביקורת חיובית היא ביקורת טובה.
ביקורת חיובית כל ביקורת...
אבל אדם שבאמת קשה לו עם תחבורה, הוא לא מגיע, או באמת הקווים לא מגיע, או יש שחרורים וכו' וכו', הוא צועק.
נכון, הוא צועק. אני יכול להגיד לך שיש לי בני משפחה שמתקשרים. אומרים לי, עכשיו עבר פה אוטובוס, ולא עצר לי בתחנה. זה...
מה באמת, אתה יכול איכשהו לחלק את ה... כאילו, מה הצרכים? מה הדבר שהכי כואב?
לאזרח בסוף, יש לא מהדברים שמציקים לו. בסוף האזרח זה, יודע, זה מישהו שצורך שירות, והוא צריך לקבל אותו. הבאנו את הדוגמה הזו שמישהו יכול להמתין בתחנה חצי שעה, ואוטובוס פשוט עובר וחולב, ויש לו מחויבות. צריך להגיע לחוג, צריך להגיע לאימון, הוא צריך מרצה שצריך להגיע ל...
מה אתם יכולים לעשות עם...
אנחנו לא מקלים ראש.
למה זה קורה, הדבר הזה? מה, זה חוסר תשומת לב?
זה קורה מכמה סיבות. אני קודם כל חייב להגיד שהנהגים שלנו הם לוחמי הכביש. אני חייב להתחיל ולפרגן להם. אני ראיתי את המאמץ המלחמתי. רק עכשיו בשנה האחרונה, בצפון ובדרום, ובכלל לא פשוט. זה נהגים שלרוב מאוימים, תוקפים אותם. האוטובוסים הפכו להיות, אני קורא לזה זירו טיקטוק, כל מי שרוצה קצת חשיפות, עולה ועושה איזה אירוע באוטובוס וכו'. לצד זה יש עדיין נהגים, שאנחנו עובדים על העניין הזה, שהם פחות ממושמעים. ולכן הכנסנו את הנושא של הסדרה ענפית, רשות התחבורה הציבורית הולכת לבוא ולהגביר את נושא הכנסות מול המפעילים, על קווים או נהגים שלא יעמדו בזמנים ולא יעצרו. צריך לומר עוד משהו, מדינת ישראל מתפתחת, אנחנו רואים את התשתיות גם במרכז ובכלל, כל יום כבישים משתנים, חפירות, הדברים האלה בעצם מעכבים לא מעט גם את האוטובוסים.
פשוט עובדים כל הזמן.
עובדים, עובדים.
באיפשהו, יותר מאיפשהו אחד.
אבל אנחנו נצליח לראות תוך מספר שנים את כל העבודות האלה, בסופו של דבר, התוצאה הזאת תבוא ותניף פרי לאזרחים, אנחנו נראה עוד קווים. אמרתי שיש את הקו האדום שפתחנו לפני שנה, שגם התעכב לא מעט זמן, והצלחנו להביא אותו לידי פתיחה. יש את הקו הכחול שעובדים עליו, הוא מתקדם לנס ציונה ורחובות, קו הכחול בירושלים, הקו הירוק.
ציונה, רחובות וצפונה.
כן, כיוון צפון, וגם הוא יחבר עוד אזורים, כמו...
זה כפר סבא הרצליה, זה האזורים האלה?
כפר סבא, יש כמה קווים, יש את הקו הירוק, כן. הקו הסגול, הקו החום, והקו האדום. עכשיו הצטרף, זה משהו שלא ציינו. BRT. זה בעצם כמו המטרונית בחיפה,
אוקיי.
רק הדור הבא.
אוקיי. וביותר מקומות.
יותר מקומות. הדבר הזה בעצם זה עוד שני צבעים שמצטרפים לכל הצבעים שסיפרתי לך, זה הקו הוורוד והקו הצהוב. שני הקווים האלה בעצם הולכים לעשות מהפכה בתחבורה הציבורית, זה פרויקט באמת... זה מתחיל.
מטרופולין תל אביב?
זה לא רק מטרופולין תל אביב, זה אשקלון ואשדוד, וזה ממש מתחבר, זה...
אז יהיה את ה-BRT הזה, זה אני יכול לנסוע לצורך עניין אשקלון, אשדוד...
אתה תוכל לנסוע, וכמובן החיבוריות והכישוריות, זה מושג שאנחנו שומעים אותו לא מעט פעמים, אבל הוא מאוד חשוב. בסופו של דבר, גם אם לא יהיה חיבור בין קו לקו, אז אתה תפגוש מיד, זה יוריד אותך ברכבת קלה. אם לא רכבת קלה, רכבת כבדה. אם לא, אז אוטובוס שמגיע כל 5 דקות. הפוטנציאל של הרכבות הגלגלים... זה שהתדירויות שלהם, אתה תראה כל 5 דקות, כל 5 דקות מגיעים לאסוף אותך. זאת אומרת, אתה לא תמתין לרכבת, הרכבת תמתין לך.
התשתיות הן התשתיות הקיימות, צריך שוב לפתח תשתיות...
התשתיות של BRT זה תשתיות יותר פשוטות, בטח זה לא כמו מטרו שצריך לחפור, או כמו קווים שצריך לחשמל אותם, זה תשתיות יותר פשוטות, אבל הן יעילות והן עושות את אותה עבודה.
זה נהדר, כל הזמן יש חידושים טכנולוגיים, וכל מיני דברים שאנחנו שומעים עליהם.
גם טכנולוגיה, אגב, תראה, בתחבורה, כל משפט שתגיד, יש משהו שעושים. טכנולוגיה.
כן.
חדשנות. לראשונה, הבאנו אוטובוס אוטונומי. אוטובוס שנוסע ללא נהג. הוא כבר עובד עכשיו, לא מחכים לראות בתכנון. כרגע הוא כבר נוסע.
איפה?
בפיילוט בנהריה. הוא נוסע, ואנחנו רואים...
על הגעתון, פשוט.
בדיוק, הוא נוסע, לא באמת, זה הציר שלו בסביבה שם, הוא נוסע, ואנחנו נביא עכשיו עוד ועוד כלים רחפנים, שכבר עשינו, אנחנו עושים ניסויים שהרחפנים בעצם יהפכו להיות מוניות מעופפות.
של מטענים.
לא רק מטענים, גם בני אדם. יש לנו כבר אחד כזה.
אני הולך לעלות.
אתה הולך לעלות, לשבת זה דומה להליקופטר, זה רחפן שאפשר לשבת בו.
כמה נכנסים?
עד 4 אנשים. ראיתי אחד כזה מולי בניסוי שעשינו עם נתיבי איילון ו10 בירושלים לפני כשנה בערך. זה כבר עובד.
להשאירים בלבד?
לא להשאירים בלבד. בסופו של דבר, אני חושב שככל והדבר הזה יאושר ויתפתח, ירצו להנגיש אותו לאזרחים, לייצר מסלולים, ושהציבור ישתמש בו, וזה יהפוך להיות תחליף.
צריך להתחיל, זה נשמע שבאמת העתיד נמצא שם.
זה נשמע כמשהו שאני חושב שאנחנו היינו ילדים, היינו אולי מדמיינים את זה בסרטים מצוירים, והיום זה כבר עובד.
מדהים.
אנחנו נביא את זה... כמובן, כל נושא המכוניות ללא נהג, שאנחנו כבר בתהליכים, אבל אנחנו צריכים לבחון את הדברים בצורה מעמיקה ביותר. הדברים קיימים, אנחנו כל בוקר קמים ומתעסקים בעניין הזה עם הצוותים שלנו באגף אסטרטגיה וחדשנות, ואני רוצה להגיד לך שמיליארדי שקלים הושקעו פה בישראל בשנתיים האחרונות, במדינות שמאמינות בטכנולוגיות שיכולות להתפתח ביחד עם מדינת ישראל.
מה עושים כדי שנממש את, את היעדים של התקציב? מה האזרח אמור להרגיש בטווח של החודשים הקרובים?
התקציב יאושר, אני מאמין, במושב הקרוב. יש לנו, כן, אישרנו את הסיכום התקציבי עם משרד האוצר, זה האישור שזה דרמטי, לאשר סיכום תקציבי משרד האוצר. אני אגיד לך, אבל כן דברים שצריך לדבר עליהם, שאנחנו רואים כבר את ההתפתחות. כן. כביש 90. כביש 90 זה דוגמה מצוינת. אני, כילד שהייתי נוסע עם ההורים שלי לילת, כנער מתבגר, זוכרים כולם את כביש הערבה.
נכון.
והכביש הזה תמיד, איך אמא שלי הייתה מתקשרת אליי, שאתה מגיע, זה...
שמגיע לאילת, הוא מגיע לדימונה, אז תתקשר.
יש את הכביש ויש את ה... והייתי שם בשבוע שעבר, בכלל אני עוקב אחרי הפרויקטים הללו בשנה האחרונה, הושקעו שם מיליארדי שקלים, סיימו כבר שני מקטעים, כמעט 82 קילומטר, הפכו את זה לדון נתיבי, היה דיון מקצועי ביחד עם השרה וראש עיריית אילת, והוא פתח את הדברים שלו ואמר, חברים, זה לא נס, אני אומר לכם, מאז... שסיימתם, שהבאת את המקטע הראשון, מ-10 הרוגים, אפס.
וואו.
כמה תקציב וכמה תשתיות מצילות חיים. אנחנו מסבירים את זה לאוצר, לא צריך להסתכל כל הזמן מאחור של הגרוש. צריך להבין, יש דברים שאין להם
מציל חיים.
ואנחנו הולכים משם לכביש 40, צומת תללים,
כן,
רמת נגב, כל האזור שם. כביש אדום, שנים היה מסוכן, מה זה? זה תאונות מחרידות. הצלחנו להביא 410 מיליון שקלים לביצוע, יצא כבר מכרז, כבר הולכים לעבוד עליו לביצוע, זה ייגמר, זה מציל חיים. יש שם מפרצי בטיחות, זה יהפוך להיות מכביש מסוכן לכביש שהוא דו נתיבי ודו מסלולי.
אנחנו מבינים שזה מה שזה...
וזה כביש 65. הבאנו תקציב ב-23, כבר סיימו את הכביש, כבר חונכים.
ואדי ערה...
כל הנושא של ואדי ערה אפולה. אני זוכר שעשינו טקס כמו הנחת אבן פינה, טקס חניכה, ועלה אב שקול לילדה שעשתה שם תאונת דרכים ואיבדה את החיים שלה לצערי, והוא היה על הבמה, ופשוט אמר, חיכיתי הרבה שנים לרגע הזה, חיכיתי, מבוגר, אמר, אני לא רציתי ללכת מהעולם, לפני שאני רואה שזה קורה, נזכר בזה וזה באמת מצמרר. והבאנו לזה תקציב, ומבצעים, ומטפלים. לא בגלל שאנחנו חושבים שצריך להגיד תודה או למחוא, לא, זאת המחויבות שלנו. לשם כך אנחנו בחרנו להיות במקומות הללו. ואנחנו פועלים, אגב, הבאתי לך מספר דוגמאות של כבישים, שכבר רואים את השינוי, כבר רואים את השינוי.
עניין הגודש, אין מה לעשות, אנחנו עומדים יותר בפקקים עכשיו.
תראה, הגודש הוא בעיה עולמית. אני גם לפעמים טס והולך...
רואים מה הולך בה.
אני עומד בפקקים ברחבי העולם.
בשנים האחרונות זה עושה רושם ש...
אנחנו עומדים בפקקים לא רק בישראל, ברחבי העולם. תראה, הגודש זה לא... אי אפשר לפתור את זה בקסם. זה לא בעיה של שנה, שנתיים, זה בעיה של עשרות שנים אחורה. אבל אנחנו לא מסתכלים על העניין הזה בצורה הזו, כמו שאנחנו לא מסתכלים על שאר הדברים. אנחנו חושבים שאם אנחנו כך, אנחנו צריכים לפעול. בגלל זה קודם כל הבאנו תקציב מוטה תחבורה ציבורית. בסוף אנשים צריכים להשאיר את הרכבים בבית ולהאמין בתחבורה ציבורית ולהגיע בצורה מהירה מכל מקום לכל מקום. זה דבר ראשון. דבר נוסף, אנחנו בקשר גם עם המשרד לביטחון פנים. אני לפעמים ככה יוצא לי לנסוע ומסקרן אותי מה סיבת הפקק. מסקרן אותי.
כן, אני תמיד גם. לפעמים אתה רואה איזה משהו ש...
הבוקר שמעתי עדכון ברדיו שהייתי בדרך לאחת מהפגישות, ולדעתי בכביש 5, אם אני לא טועה, אמרו שמסעית סולר התהפכה. אז יש שם פקק. אז מה עושים? מה, אנשים ייסו, יכולים להינזק חס ושלום. אז עומדים בפקק. אבל זה לא, הפתרון זה לראות איך מגיעים מהר לאותה מסעית, ואיך בצורה הבטוחה והמהירה ביותר מזיזים את המסעית.
אז זה דורש צוותים של...
אנחנו הקמנו שולחן עגול, ביחד עם המשרד לביטחון פנים, משרד
האוצר. כן, כי זה משטרה.
ומשרד המשפטים, לראות, גם לפעמים בן אדם קם בבוקר, יוצא לדרך, עושה, משטרת ישראל עושים עבודת קודש, אנחנו רואים אותם מתוחים מקצה לקצה, בטח מאז 7 לאוקטובר, אבל לפעמים, אופנוען שרוצה לעצור ולתת כנס, באמת לזהות איזה פורע חוק שמסכן את הנסיעה, מספיק שהוא עומד מצד ימין, נותנים ברקס קטן,
בדיוק.
יש פקק של שעה אחורה.
בדיוק,
הדבר, כן. אנחנו רגישים, אנחנו יורדים לרזולוציות כאלה בשביל לבחון את הסיבות. אגב, זה לא רק הסיבות, כמובן צריך לשפר את התשתיות, כמו שאמרנו, ולשפר את התחבורה הציבורית, ועוד נתיבים, והרחבת נתיבים, אנחנו פועלים בעניין הזה, הבאנו תקציבים לזה, ויש אנשים טובים במשרד התחבורה, אני חייב לציין, יש אנשים מצוינים, עובדים מצוינים, קמים בבוקר לבוא, באמת באים מהלב, ביחד עם חברות הבנות שלנו, שהם בעצם קמים בבוקר, וזה בוער בהם לשנות, כי גם בסוף, לפני שאתה יושב על כיסא כזה או אחר, בסוף אתה גם אזרח, יש לך משפחה, יש לך כמובן חברים, ושאתה יושב איתם, הם לא עושים לך חיים קלים, הם אומרים לך.
יש לי חבר במשרד התחבורה, אני רוצה להגיד לו ש...
אני, בדיוק, גם שאתה הולך לבית הכנסת בערב שישי, תמיד יש מישהו עם איזה פתק קטן שיש לו איזה המלצה. זה, משרד התחבורה, שאלת בהתחלה וזה, זה משרד שנוגע בכל אזרח. אם לא תג נכה, אז רישיון, ואם לא רישיון, אז מיתן, ואם לא מיתן, אז יבוא, ואם לא יבוא, אז פקק, ואם לא פקק, אז טיסה, ואם לא טיסה, אז מזג האוויר. זה נוגע בכל אזרח, ולכן אנחנו לוקחים את הדבר הזה באמת בכובד ראש, ומטפלים בכל מה שצריך.
תן לי משפט שמאפיין נסיעה, נגיד, בעוד 10 שנים, חוויה תחבורתית ישראלית.
אני חושב בעוד 10 שנים שנעשה את הפודקאסט...
אתה תספר לי שהגעת איך.
אני, אז בדיוק, יהיה לך כמה דרך הים, יהיה לך דרך, נראה לי שיותר קרץ לך הרחפן, המונית המנופפת.
לא, גם הים.
גם הים. גם אני אוהב ים. חבל
שלא התחלנו קודם בים, הייתי מתלהב עוד יותר.
שמרתי את זה לסוף, חבל, שתזכור את הסוף, תמיד זוכרים את הסוף. ובאמת, אני רואה...
שטתי מחיפה, ירדתי בתל אביב, לקחתי את הרחפן...
לקחת את הרחפן, הגעת לבאר שבע, עשית שם פגישה, ומשם לקחת את הרכבת על גלגלים, התחברת לרכבת המהירה, עשית יום שלם בכל מדינת ישראל.
וגם בחוויה. במספר,
וגם בחוויה, וגם במחירים נוחים, ולא יהיו פה מחירים מופרזים, למרות שהם נסים ככה להדביק שיש מחירים מופרזים, אבל סיפרתי פה על הרפורמה של הוזלת המחירים, אז אנחנו יכולות ש...
זאת אומרת, זה יהיה מה שנקרא בר השגה.
בר השגה, בדיוק.
משה בן זקן. נהניתי מאוד, תודה רבה.
תודה רבה לך.
עד כאן התחנה הבאה. הפודקאסט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ניתן להזין לנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. נשתמע בפעם הבאה.